טוב, ערב טוב. אנחנו ערב ראש השנה. נעסוק אולי באחת הסוגיות, הייתי אומר שהיא הלב של ראש השנה. ידוע שישנן שתי גישות איך להתייחס ליום הזה. אני לא רוצה להגיד אשכנזים וספרדים, למרות שאולי זה גם קצת נכון. ובהלכה באמת מופיעים שני הצדדים. מצד אחד, היום הזה, לפי איך שהיא מגדירה אותו המשנה, הוא יום הדין, והיות והוא יום הדין, אז זה יום של דין. זה יום של משפט, זה יום של פחד, של חרדה, עד כדי כך שאפילו יש מנהגים להתענות בימים האלה וגם בראש השנה באיזושהי מידה וכו'. מצד שני, אולי רק עוד משפט אחד על החלק הראשון, אם המלך בשדה, אז מאיים שהמלך בשדה. כל מה שהוא בארמון, אז בשדה אני יכול קצת להשתולל, אבל כשהמלך בשדה, אז כבר הדין הוא בשדה. מצד שני, איך אומרים חסידים? כשאדם בא לשופט, אז באמת המשפט, הדין, השופט, זה דבר מאיים. אבל אם השופט זה אבא, אז אבא רחום. אז זה המלך בשדה, המלך בשדה, אז הוא איתנו ואנחנו איתו. וכולי. אז איך באמת צריך להתייחס אל היום הזה שנקרא ראש השנה? אז רב צדוק חוזר בכמה מקומות על העניין הזה, והוא בונה, לפחות בפסקה שנפתח דרכה, על הפסוק שמופיע בספר נחמיה, ושם הפסוקים מתארים שעזרא אומר לעם ישראל ממש בראש השנה. יש שם כמה פסוקים, פרק ח', ואז הפסוק שממנו פותח רב צדוק הכהן אומר כך, אומר נחמיה לעם, אומר עזרא לעם, סליחה, לכו איכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו, כי קדוש היום לאדוננו. אומר רב צדוק, וזה נאמר על יום טוב של ראש השנה, זה שם פשט הפסוקים באותו פרק. לכאורה זה דבר מוזר, הנימוק כי קדוש היום לאדוננו. נו, אז אם כי קדוש היום לאדוננו, אז לכו, יאכלו משמנים ושתו ממתקים? הייתי אומר הפוך. אם היום הוא קדוש לאלוהינו, אז תעשו משמר כל הלילה, תלמדו תורה. כלומר, תתנתקו כמה שניתן מהממד החומרי שלכם, ותתעלו כביכול איזשהו ממד רוחני. אז אומר רב צדוק, ויש להבין, שמפני זה שקדוש היום להשם, כי קדוש היום לאדוננו, עבור זה יאכלו משמנים? איך אפשר להבין את מה שאומר עזרא לעם? והלא בגמרא במסכת פסחים ידועה המחלוקת, לא רק שם, אבל גם שם, בין רבי אליעזר לרבי יהושע, האם ימים טובים, שם מדובר על עצרת, האם עצרת, זה כמו שאומר הפסוק, עצרת להשם אלוהיך, או עצרת תהיה לכם. אז האם בעצרת, חג השבועות, אבל לאו דווקא, בכלל בימים טובים, אומר רבי אליעזר, שאו כולו להשם, או כולו לכם. פסוק אחד אומר להשם אלוהיך, פסוק שני אומר תהיה לכם, אז או שכולו להשם או כולו לכם. ורבי יהושע אומר לא, חלקהו, חציו להשם וחציו לכם. בכל אופן, ודאי שלפי רבי אליעזר כולו להשם ולפי רבי יהושע חציו להשם. נו, אז איך יאכלו משמנים ויושתו ממתקים לכאורה כולו לכם? איך יכול להיות? הנה אני קורא. הלא בגמרא פלוגתא דרבי אליעזר ורבי יהושע, שלפי רבי יהושע חציו להשם, ולפי רבי אליעזר כולו להשם. נו, וכל זה מפני שנאמר להשם אלוהיך, דלשון להשם משמע שאינו לכם. נו, אז אם לפי רבי אליעזר יום טוב הוא צריך להיות כולו להשם, ולפי רבי יהושע לפחות חציו צריך להיות להשם, אז איך יכול להיות שהפסוק כאן אומר לכו איכלו משמנים ושתו ממתקים לכאורה כולו לכם? אין דעה שאומרת כולו לכם. רבי אליעזר אומר כולו להשם, ורבי יהושע אומר חציו להשם. לכו יאכלו משמנים ושתו ממתקים לכביכול כל היום הוא שלנו, הוא בשבילנו, הוא לנו. איך יכול להיות? וגם בגמרא במסכת ביצה מצינו שאמר רבי אליעזר לתלמידיו, לכו יאכלו משמנים, ויקשו שם התוספות, הלא רבי אליעזר סבר בעצמו, הו כולו להשם. נו, אז זה לא מסתדר עם שיטתך רבי אליעזר. בקיצור, בוא נגיד במושגים אחרים. אם ראש השנה הוא יום רוחני, הוא יום שכולו להשם, אז לכאורה התפיסה המחשבית, המצב הנפשי, וגם ההתנהגות המעשית בראש השנה צריכה להיות התנהגות כזאת שמתנתקת כמה שניתן מעולם החומרי. באמת אחינו אשכנזים נוהגים לרבוש כיתל, לבן, מעין מלאכים כאלה, מתנתקים לגמרי אפשר לומר עולם חומרי. ודרך אגב זה נכון שאצל אחינו אשכנזים הסעודות בראש השנה הם לא מרכז הכובד, נכון? לכן הבחורים נשארים בישיבות אשכנזים. אבל הספרדים מה פתאום? האוכל של ראש השנה? אנחנו נוותר על האוכל של אמא? בשום פנים ואופן לא. מה פתאום? אז במרכאות, מי צודק פה בסיפור הזה? האם ראש השנה, דרך אגב, יש גם ויכוחים הרבה פעמים בבתי כנסיות, מה צריך להיות האופי של התפילה? האם האופי של התפילה הוא יותר חרדה ופחד ודין ומנגינות כאלה, איך נקרא להם? מאיימות? או לא, אולי הפוך. חג להשם אלוקנו, יאללה, סיסו ושמחו. מה צריכה להיות האווירה? אז בהלכה מופיעות באמת שתי הבחינות האלה. אז מה זה אומר? אבל צריך ביאור, אם כן, איך מצד אחד עזרא אומר, לכו יאכלו משמנים שתו ממתקים, ומצד שני רבי אליעזר אומר, חציו כולו להשם, או כולו לכם, אבל לפחות דעה אחת כולו להשם, ורבי יהושע אומר, חציו להשם. איך זה מסתדר עם החשבון הזה? כן, אבל צריך להבין מה זה אומר. אבל צריך ביאור עניין יום טוב של ראש השנה. הרי לפי אחת הדעות, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בכ"ה באלול. ואדם הראשון נברא ב-א' תשרי. אם כן, יום א' תשרי, יום ראש השנה, זה יום בריאתו של אדם הראשון. כשהוא נברא והוא שם בגן עדן. למאן דאמר, יש הרי מחלוקת, גם רבי אליעזר ורבי יהושע, יום הרת עולם, האם עולם נברא בניסן, נברא בתשרי. רב צדוק גם למשל אומר שאפשר להסביר שתי הסברים, שההיריון של העולם היה בתשרי, אבל הלידה הייתה בניסן. חשבונות שלמים, נעזוב את זה כרגע. אבל מה שאת אומרת זה ודאי נכון, תכף נראה. אבל צריך ביאור עניין יום טוב של ראש השנה, זמן בריאת האדם לשמחה. איך יכול להיות שיום טוב של ראש השנה זה זמן של שמחה שבו נברא האדם? יש ביטוי בירושלמי כתוב, לא במהרה אדם נופל ביום גינוסיה שלו. לא במהרה אדם נופל ביום הולדתו. למה? כי ביום ההולדת שלו מתחדש אותו היסוד, אותו הגרעין הרוחני שהוא בעצם עומד בבסיס הבריאה שלו. ולכן באמת שנולד אדם, כשבא תינוק לעולם, כולנו שמחים. אבל מצד שני חז"ל אמרו במקום אחר, נוח לו לאדם שלא נברא. רגע, אז מצד אחד שמחים שהוא נברא, מצד שני נוח שלא נברא. איך צריך להתייחס לזה? אני קורא. אבל צריך ביאור עניין יום טוב של ראש השנה, זמן בריאת האדם, שמצד אחד הוא לשמחה, אבל הלא אמרו חמנו זכרונה לברכה, נוח לו שלא נברא, מי שנברא. הוא באמת מבואר בפוסקים, שיש שמתענים בראש השנה, ואין מצווה לאכול ולשתות דווקא. וצריך ביאור, אם זה ככה שבאמת מתענים בראש השנה, אז איך אמר עזרא, לכו יאכלו משמנים ושתו ממתקים, כי קדוש היום לאדוננו. אמנם העניין כידוע, כמו שהזכרנו כרגע, שבכל ראש השנה, נתעורר העניין של ראשית הבריאה. ראשית הבריאה, נא לא לשכוח, ראשית הבריאה מדובר, כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון בגן עדן. וכשהוא נברא והוא שם בגן עדן, ואז נאמר, והאלוהים עשה את האדם ישר. זאת אומרת, האדם ביסודו, בטבעו, בשורשו, כפי שנברא בגן עדן, הוא אדם ישר. במילים פשוטות, הטוב האלוקי מופיע דרכו בצורה פשוטה, בצורה ישרה וכו'. אבל אחר כך חטא האדם הראשון, ואחר זה היה קלקול בתאוות אכילה על ידי אכילת עץ הדעת טוב ורע. כלומר, אם רגע נתחבר למושגים טוב ורע, נגיד בשפה מאוד מאוד ראשונית, כשאדם הראשון היה בגן עדן לפני החטא, היה כולו טוב. עץ הדעת המחבר טוב ורע היה בחוץ. הנחש הוא כמעט כולו רע היה בחוץ. כשאדם הראשון אכל מעץ הדעת, אז כמו שמובא בספרים, נפש החיים ועוד, אז הוא בעצם הכניס לתוכו את עץ הדעת טוב ורע. דעת לשון חיבור, אם כן הרע שהיה מבחוץ, נכנס עכשיו לתוכו. ואז עכשיו הטוב והרע, בלשון בנו של נפש החיים, נתערבב בו ובעולמות. ואז כשהוא אכל מעץ הדעת, אז נתקלקל בתאוות האכילה על ידי אכילת עץ הדעת טוב ורע. סוגריים חשובות מאוד, אבל שלא נכנס אליהם היום. ואיתה בתיקונים, בתיקוני זוהר, שלוש דעות, גם הגמרא מזכירה את זה, מה היה עץ הדעת? יש מי שאומר עץ הדעת חיטה היה. טוב, חיטה זה לא בדיוק עץ. יש מי שאומר עץ הדעת גפן היה, יש מי שאומר עץ הדעת תאנה היה. מסביר למשל המהר"ל שבעצם יש כאן שלוש דעות מהי סיבת החטא. חיטה זה סמל לשכל, גפן זה סמל לנפש, תאנה זה סמל לגוף. אלה שלושת הכלים שדרכם הנשמה בעולם הזה מתגלה, דרך השכל, דרך הנפש ודרך הגוף. חיטה היא סמל השכל, כמו שהגמרא אומרת, שעד גיל שלוש שהתינוק לא טועם טעם דגן, אז אין לו שכל. כן, כשנכנס הדגן לגוף, לגוף האדם, הוא מקבל בחינת שכל. יין, יין ישמח לבב אנוש, יין הוא שייך ללב, לנפש. הוא גורם שמחה פנימית לאדם. צריך להבין את זה, אבל לא נכנס לזה עכשיו. תאנה, זה עץ הדעת מנדה אמר תאנה, היה תאוות העיניים, טוב עץ למאכל, כן, ותאווה הוא לעיניים וכו'. אז חז"ל אמרו שבעצם יש שלוש סיבות שגרמו לחטאו של אדם. או שכל ולא נשמה, או נפש ולא נשמה, או גוף ולא נשמה. טוב, אבל אם הוא עדיין היה בגן עדן ולא היה לו שכל, נפש, גוף, ולא רק היה נשמה, אז איך הוא חטא? טוב, לא ניכנס לכל החשבון. בכל אופן, ויתא בתיקונים דרבנן סברי חיטה היה ואיכא דאמרי גפן הוה, ואחרנא אמרין תאנה הייתה. וכולה קשות, כולם אמת, שלושת השיטות, כפי שהסברנו כרגע, למשל, דוגמה אחת. ובכל מחלוקת ידוע דאלו ואלו דברי אלוקים חיים, כמו שאמרנו הרבה פעמים, כי מחלוקת מלשון חלק, אז הם חלקים של שלם, ובזה בייחוד שמפורש כן בתיקונים. אם כן, כי עץ הדעת ועץ החיים היו באמצע הגן, בתוך הגן, כפי שאומרת התורה. וכל עצי הגן סביבם, הכל כמשל, אנחנו בגן עדן, וכל עצי הגן סביבם ובהם, היה נטעם הטעם של כל עצי הגן כולם. ואם היה, אולי אני אפסק את זה יותר טוב, כי עץ הדעת ועץ החיים היו באמצע הגן, וכל עצי הגן סביבם, פסיק, ובהם היה נטעם הטעם של כל עצי הגן בעץ החיים ובעץ הדעת. נעזוב עכשיו. ובהם היה נטעם הטעם של כל עצי הגן כולם, זה ייקח אותנו למקום אחר. ואם היה תואם בתחילה מעץ החיים, כרגע נגיד משפט אחד, עץ החיים זה העץ שבו מופיעים חיי נצח, אז אם אדם הראשון היה אוכל במרכאות במדרגת אדם הראשון לפני החטא מעץ החיים, היה חי לעולם במדרגת עץ החיים, נפלא. אבל אחרי שאדם הראשון אכל מעץ הדעת טוב ורע וירד למדרגת טוב ורע ולא רק טוב, או בלשון הרמב"ם באמורי נבוכים, ירד מאמת ושקר אובייקטיבי לטוב ורע סובייקטיבי, נעזוב את המשפטים האלה כרגע, אם עכשיו היה אוכל מעץ החיים, מה היה קורה לו? היה נשאר באופן מוחלט, קבוע לנצח נצחים, בטוב ורע. לכן הקדוש ברוך הוא חשש, פן יאכל מעץ החיים וחי לעולם במדרגת עץ הדעת, ולכן מיד צילק אותו מגן עדן, שלא יאכל מעץ החיים, פלוס נתן לו עוד מתנה, חוץ מהסילוק מגן עדן שלא יאכל את עץ החיים, מעץ החיים, ואז יישאר במדרגה של טוב ורע לנצח, עוד מתנה שגם בעולם הזה יופיע המוות ויפרד, ייפטר מן הרע, כן? כן, אדם נפטר, ייפטר מן הרע, זה מה שבעצם הציל את האדם, אפשר לומר, מהנצח של החטא, אם אפשר לומר, הנצח של חטא צדד, אבל נעזוב את כל רגע החשבון, נעזוב את כל החשבון הזה. בכל אופן, נחזור אלינו רגע. ואם היה תואם בתחילה מעץ החיים, היה מרגיש אחר כך בכל הפירות, טעם של עץ החיים, רק במדרגת הטוב. אבל הוא כשטעם מעץ הדעת הטוב הרע, אז כבר קיבל גבולות של שכל, נפש, גוף, חיטה, גפן, תאנה. אז הוא כשטעם מעץ הדעת הטוב הרע, על ידי זה נעשה קלקול, להיות מרגיש בכל האכילות טעם עץ הדעת שהוא תאוות האכילה בשלושת המדרגות של שכל, נפש וגוף. טוב, עכשיו מה קורה בעצם בראש השנה? בראש השנה נברא האדם. עכשיו אם בראש השנה נברא האדם, זה אומר שהוא שייך למדרגה בראש השנה של גן עדן לפני החטא, אבל סוף סוף הוא חטא. נו, אז איך צריך להסתכל על ראש השנה? אומר רב צדוק, שתי גישות. הגישה השנייה משום מה לא נכנסה פה לדף, אני הבאתי ספר להשלים בעל פה, אתם תצטרכו להשלים את זה בעל פה. אבל קודם כל הגישה הפשוטה, הגישה הראשונה. וביום ראש השנה, שיש דעות שמותר להתענות, לפי הדעה שסוברת, שראש השנה הוא יום שבו צריך לצמצם את הרבדים החומריים של האדם, למה? כי שלמשל, אולי הדעה הקיצונית שמבטאת את זה, זה להתענות בראש השנה, מותר להתענות. וביום ראש השנה שיש דעות שמותר להתענות, היינו מדוע, מפני שבאותו יום בא התעוררות לתקן הפגם הראשון מתאוות האכילה, ועל ידי התענית הוא עניין בחינת התקפיה, לכפות, לכופף, להיות היצר הרע נכנע בלב האדם, ועל ידי זה יוכל לתקן הפגם הראשון. כלומר, ראש השנה זה היום שבו נברא האדם. זה היום שבו גם חטא האדם. ולכן היות וביום שבו נברא האדם והוא חטא, באותו יום שהוא נברא הוא יכול לתקן את החטא. איך יתקן את החטא אפשרות א'? על ידי שימנע מהחטא עצמו. אז המניעה מהחטא, אם נשאר את זה גם בכיוון הזה, זה להתענות. כמשל, לא יאכלו משמנים ושתו ממתקים, ממש לא. כלומר, יום ראש השנה הוא יום כזה שאפשר לתקן את החטא, אם אפשר לומר שקרה בראש השנה. ותיקון החטא, מה אז אכלת, עכשיו אתה לא אוכל. מה אז במחאות הממד החומרי שבך, שכל נפש גוף, חיטה, גפן, תהנה, תפסו מקום, עכשיו אתה מבטל את המקום הזה. אני קורא את זה שוב. וביום ראש השנה שיש דעות שמותר להתענות לנו מפני שבאותו יום בית הורות לתקן הפגם הראשון, מתאוות האכילה ועל ידי התענית, כן, זה כמו למשל, אני אקח דוגמה, זה כמו אדם בעל תשובה, בסדר? אז יש אחד שהוא נגיד יותר מדי מדבר, אז מה התקנה שלו? אפשרות אחת מה התקנה? לשתוק, לעשות תענית דיבור. יותר מדי אוכל, אז מה התקנה שלו? תענית אכילה. יותר מדי ישן, אז מה התקנה שלו? תענית שינה. וכדומה זה הדרך. כלומר, היות והממד החומרי תפס יותר מדי מקום, אז כדי לתקן את זה ולאזן את זה וכולי, אני צריך עכשיו ללכת לקצה השני. סברה, הדבר הזה הוא גם נכון. כמו שהרמח"ל כותב, למשל במידת החסידות, שאחד הדברים שצריך להתלוות, לא כדבר מרכזי, שצריך להתלוות לבעל תשובה, זה, הוא קורא לזה ממד של סיגופים ותעניות. בסדר, לא כשיטה, לא כדבר מרכזי, כדבר שהוא מתלווה. למה? כי הוא באמת מאזן ומתקן את כל ההתפרצות יתר שהייתה מהצד השני. ולכן לפי הכיוון הזה, עדיין לא הסברנו לכו יאכלו משמנים ושתו ממתקים, לכן הוא ביום ראש השנה שיש דעות שמותר להתענות, היינו מפני איך יכול להיות, מפני שבאותו יום בא התעוררות לתקן הפגם הראשון מתאוות אכילה, ועל ידי התענית הוא עניין בחינת התקפיה, כלומר לכפות, לכופף, להיות היצר הרע, לכופף ולכפות היצר הרע, נכנע בלב האדם, ועל ידי זה יוכל לתקן הפגם הראשון. זאת שיטה אחת שאפשר להבין אותה. למשל, ניתן אולי דוגמה. השם ישמואל אומר שהמחלוקת, למשל, לגבי נר חנוכה, בין בית הלל לבית שמאי, אם מוסיף והולך או פוחת והולך, היא בעצם לא מחלוקת. אומר השם ישמואל, יש כאן שני חלקים, כלומר, מחלוקת במובן האמיתי של המילה. שני חלקים של שלם אחד. זאת אומרת, בית שמאי אומרים, פוחת והולך. זאת אומרת, יש רע בעולם, צריך להפחית את הרע. בית הלל אומרים, מוסיף והולך. כלומר, יש טוב בעולם, צריך להוסיף את הטוב. סור מרע, ועשה טוב. תפחית את הרע, תוסיף טוב. מי צודק? שניהם. יש בעולם רע, צריך להפחית אותו. יש בעולם יצר הרע, צריך להכניע אותו. זה דבר ראשון. בית, תרף נראה משפט, המשפט הזה הוא לא מדויק. יש באדם יצר טוב, תרף נראה גם יצר, גם צד טוב ביצר הרע. נכון, הוא לובדו בכל לבביך, אז יש שני ביתים שם בלבביך. חז"ל אמרו שצריך לעבוד את השם לב אחד יצר טוב, זה הבית האחת, לב שני, הבית השנייה, זה הצד הטוב שביצר הרע שתכף נאמר. אבל קודם כל באמת יש צד רע ביצר הרע, בואו נודה. לכן קודם כל זה שיש ממד של דין, של משפט, של פחד, של חרדה, של תענית, של צמצום כוחות החיים החומריים בראש השנה, שאולי הוא בא, אני לא אומר את זה בצחוק, כן, ברצינות, אולי הוא בא לידי ביטוי יותר אצל אחינו האשכנזים, זה נכון, זה ממד נכון. כן? ולא רק שמתפללים עד השעה 4:30 צהריים. אנחנו לא נגד התפילה, אבל מה עם הסעודה? באמצע עושים איזה קידוש לצאת ידי חובה. טוב. זה ממד אחד. עכשיו ממד שני שחסר פה בדף, לא יודע איך זה לא נכנס. אומר רב צדוק, זה בהמשך הפסקה הזאת, אני קורא. ונחזור לענייננו, הוא מזכיר עוד איזה נקודה שקשורה לשופר, נגיע אליה אולי יותר מאוחר. ונחזור לענייננו, שעניין התענית של יום ראש השנה הוא תיקון בחינת להקפיה, כמו שאמרנו, לכופף, לכפות. ויש עוד תיקון במדרגה יותר גדולה מה שאתה אומר מקודם. יאכלו משמנים שתו ממתקים. ויש עוד תיקון במדרגה יותר גדולה, שהוא עניין בחינת התאפחה, לא התקפיה, התאפחה, בלשון החסידות, לא הכנעה, המתקה. שהוא עניין בחינת התאפחה להפוך, התאפחה מרירו למתקה, מר למתוק. זאת אומרת, אפשרות אחת לתקן את חטא אדם הראשון, זה באמת לא לאכול. אכלתי, תראה מה קרה, עכשיו אני לא אוכל. אפשרות שנייה יותר עמוקה. בוא נאכל ונתקן את האכילה. כלומר, אם אז אכלנו בצורה, אם אדם הראשון אז אכל לא נכון, עכשיו בוא נאכל נכון. דרך אגב, אנחנו מתחילים להבין את כל סוגיית הסימנים של ליל ראש השנה. זה לא פה איזה קומיקס, אלא יש כנראה כל מיני סוגים של אכילות שצריך להבין מהי כל בחינה, מהי כל אכילה בעצם. יש בחינות עמוקות לכל אכילה, שכשאנחנו אוכלים את האכילה הזאת, תכף נראה במפורש, אנחנו בעצם מתקנים על ידי זה שאנחנו מקדשים את האכילה ולא מכתיעים את האכילה, אם אפשר לומר את זה כך. אני קורא את זה רגע שוב בלשונו. ויש עוד תיקון במדרגה יותר גדולה, שהוא עניין בחינת התאפחה מרירו למתקה, להפוך מר למתוק. היינו, שעל ידי האכילה עצמה בקדושה, יתוקן הפגם שיהיה כאכילת מעץ החיים על פי התורה הקדושה, שהוא עץ החיים. כלומר, סוג מהלך אחד או מהלך אחד בראש השנה, זה תראה מה גרם לנו עץ הדעת, בוא נתרחק מעץ הדעת. עץ הדעת טוב ורע, בוא נתרחק. אפשרות שנייה, רגע, רגע, ראש השנה אפשר לאכול מעץ החיים. בוא נאכל מעץ החיים. זה הספרדים. שהם בדרך כלל יותר עמוקים. כן. לא ברצינות. כלומר, יותר עמוקים במובן הזה שמסוגלים לגלות את הקדושה בתוך החיים. לא להסתבך קודם במתח בין קודש לחול. הקודש בחול. מצד שני, יש כאן הרבה יותר סכנה. כי מי אומר שבראש שנה אני אוכל מעץ החיים, אולי אני עדיין ממשיך את חטא הדעת טוב ורע. אז אכן אשכנזים קצת צודקים. אז מה הפתרון? להתחתן. משני הכיוונים. זה הפתרון. לא, זה ממש לא הפתרון. ועל זה רמז להם הנביא, לכו איכלו משמנים ושתו ממתקים, כי קדוש היום לאדוננו. דווקא מפני שהיום קדוש לאדוננו, אפשר לתקן את חטא אכילת עץ הדעת על ידי שאנחנו אוכלים בחינת עץ החיים. זאת מדרגה עליונה מאוד. טוב, מי מאיתנו במדרגה הזאת? אולי צריך קצת לכוון לזה. ועל זה רמז להם הנביא, לכו יאכלו משמנים ושתו ממתקים, דייקה, דווקא. וכל אכילה ושתייה בדברי תורה הכתוב מדבר. עוד פעם, מה זה בדברי תורה? הרי סוף סוף אנחנו אוכלים ושותים. אלא אוכלים ושותים אכילה ושתייה שהיא תורה. איך הרב כותב באורות הקודש? באורות הקודש חלק ג' לגבי בועז, או יותר נכון בועז, ויתב ליבו, כן, ויוכל וישת ויתב ליבו. אז יש כאן פסקאות נפלאות. צריך רגע לקרוא את זה. קשור בדיוק לנקודה שלנו. הזכרנו את זה, אני חושב, באחד השיעורים לא מזמן. אני קורא קטע אחד. עמוד רשת הדיבט. הפסקה הזאת נקראת שמחת האכילה בקדושה. ודברים כבר על פי הסוד. ויש איזה רמז בשולחן ארוך גם בסימן רש למד א'. מה שהתיאבון הפשוט של האכילה עושה אצל בעלי חיים כולם ואצל בני אדם בינוניים, להמשיך את האדם לאכול, להחזיק את חייו וכוחותיו. כלומר, תשאל בעל חיים למה אתה אוכל? הוא יגיד לך כדי להחזיק את הגוף. אם תשאל אדם למה אתה אוכל? הוא יגיד לך כדי להחזיק את הגוף, כדי שנוכל לעשות משהו חיובי עם הגוף הזה. בסדר? אבל האכילה עצמה, מה היא סך הכל? אמצעי, החזקת הגוף. אז אני אוכל כדי לא להיות רעב. אני רוצה להיות שבע כדי שנוכל לתפקד את, את, את כוחות החיים שלי בצורה נכונה. זה הדבר המצוי, זה הייתי אומר האדם הרגיל, שזה כולנו בעצם. מה שהתאבון הפשוט של האכילה עושה אצל בעלי חיים כולם ואצל בני אדם בינוניים, מה הוא עושה? להמשיך את האדם לאכול, להחזיק את חייו וכוחותיו. זהו, סך הכל, מחזיק את החיים ואת כוחות החיים. פועל בצורה אצילית וכוח נשגב אצל גדולי הדעה הצדיקים מסודי עולם. מה? החפץ להתאחד עם כל ניצוצי הקודש התמונים בתוך המאכלים. קוראים לזה בשפת המקובלים ליקוט ניצוצות. כלומר, יש איזה קודש אלוקי תמון בתוך המאכלים, וכשהצדיקים העליונים האלה אוכלים את המאכלים האלה, הם מתאחדים התאחדות קודש עם ניצוצות הקודש האלה. לא מבין בזה. לא מבין, לא ברצינות. לא מבין. אותו גרעין אלוקי אינסופי, שהוא זה שמחיה את אותו פרי למשל. עוד פעם, החפץ להתאחד עם כל ניצוצי הקודש התמונים בתוך המאכלים, שהשמחה הנשמתית מתעוררת מהאדם האוכל לעומתם, לקבלם אל תוך נשמתו. טוב, כשנהיה במדרגה הזאת אולי נבין משהו. אומר הרב, אז לפי ההבנה הזאת, האכילה היא לא רק אמצעי להחזיק את כוחות החיים, האכילה היא מטרה. האכילה היא בעצם ליקוד ניצוצות הקודש. אומר הרב נפלא, ויוכל בועז וישת ויתב ליבו, זה מה שכתוב בפסוק, חזל דרשו, ויתב ליבו בדברי תורה. עכשיו אתה יכול להבין את זה בשני אופנים. ויוכל בועז וישת, כלומר כוחות הגוף קיבלו את שלהם, עכשיו הוא יכול לפעול מתוך החוזק הגופני, הוא יכול לפעול פעולות רוחניות, ויתב ליבו בדברי תורה. זה אדם רגיל, זה אנחנו. שהאכילה והשתייה כמשל זה סך הכל אמצעי לתפקוד יותר עליון, יותר פנימי, יותר משמעותי של חיים וכו'. אבל אצל בועז, לא. ויוכל בועז וישת ויתב ליבו, ויתב ליבו בדברי תורה, שאין האכילה והשתייה עצמן לבאי בסוד השם. הדברי תורה של בועז זה האכילה והשתייה. זה דבר תורה. טוב, יש כאן עוד מה להגיד. זה מה שכאן כותב רחב צדו. שהאכילה והשתייה מעץ החיים, אולי רק נחזור רגע לקטע שלא כתוב לפנינו. וכל אכילה ושתייה בדברי תורה כתוב מדבר. מה זה בדברי תורה? זה לא רק בדברי תורה, הכוונה שמכוח זה שהגוף שלי חזק, אני יכול עכשיו ללמוד תורה, נגיד ברמה טכנית. אלא שהאכילה והשתייה זה עצמו תורה. כי בעולם של גן עדן לפני החטא, אין הבדל בין תורה לבין אכילה ושתייה. זה גן עדן. תורה זה אכילה ושתייה. כמו שנאמר, לכו לחמו בלחמי, ושתו ביין מסכתי. תכף נראה מה זה אומר. אם כן, שתי הבנות. הבנה ראשונה, שראש השנה הוא בעצם תיקון לחטא, אכילת עץ הדעת, ולכן באמת אנחנו צריכים יותר להתענות ולהסתגף ולנצח ולכפות את יצר הרע. ומצד שני, הבנה יותר עמוקה, שראש השנה זה לא רק תיקון לאכילת עץ הדעת, אלא זה אכילה מעץ החיים. ששם זה כבר גדר חדש לגמרי. ששם זה כבר המתוק, אמר הופך למתוק. שכבר הקדושה היא באכילה עצמה. וזה משמעות הסימנים. מדרגה עליונה מאוד. אני חוזר אלינו. תסתכלו רגע, בואו נקפוץ ברשותכם רגע למקום מספר 2. בגמרא במסכת כריתות, וכך כדור נפסק להלכה, כך אנחנו נוהגים. אשתא דאמרת סימן המילתא, עכשיו שאתה אומר שהסימן הוא דבר, יאה איניש רגיל למחל רש שטה בראש השנה, קרא ורוביה, כמו שאנחנו נוהגים. ומזה אמר בשכן ערוך, וכשיוכל רוביה, יאמר יהי רצון שירבו זכויותינו, ונוהגים לאכול תפוח מתוק בדבש, ואומרים שתחדש היום שנה טובה ומתוקה, ואוכלים ראש כבש, לומר נהיה לראש ולא לזנב, וכל מה שאנחנו נוהגים. דרך אגב, בדרך כלל סימנים, אני חוזר של הספרדים והאשכנזים, נשמע ממש לא יפה השיעור הזה, אבל את הספרדים יש הרבה יותר סימנים מאשר אצל האשכנזים. אשכנזים איזה ראש של דג, ואיזה תפוח בדבש, ועוד איזה רימון, ואיזה דלעת, וגזר. רק תפוח בדבש. איך? לא. לא. רק תפוח בדבש זה דבר עמוק, אנחנו נהיה בהמשך עם יישאר הזמן. מה? מה את אומרת? לא נכון. טוב, ברוך השם. שהספרדים יש סומסום וטילטן בלי סוף. נכון, אנחנו ממשיכים, כן, אנחנו עוד המצאות. כן. אוכלים עוד כמה דברים. אבל מה המשמעות? מה המשמעות? אומר רב צדוק, תראו, העניין הוא, רוצות להתקדם, העניין הוא שהאכילות מורים לסימן טוב כפי שמותה. מה זה אשתא דאמרת סימן המילתא? מה זה סימן? אנחנו עושים, אנחנו אוכלים רוביה שירבו זכויותינו, או אוכלים רימון שירבו זכויותינו כמו הגרגירים של הרימון? מה זה אומר? אלא, תראו מה אומר רחב צדוק נפלא, העניין הוא שהאכילות מורים לסימן טוב כפי שמותם. זאת אומרת, דבראשית הבריאה היה עיקר החיים דברי תורה. לפני שהקדוש ברוך הוא ברא במרכאות בריאה חומרית, כמו למשל רוביה, הוא ברא בריאה רוחנית שנקראת הרבו זכויותינו. הרוביה זה לבוש של הרבו זכויותינו. זה לא שיש רוביה ואז אנחנו ממציאים איזה משפט הרבו זכויותינו. אני אגיד רגע על דרך הקבלה. חז"ל אמרו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם באותיות, אותיות הקודש. מה זאת אומרת? האותיות זה בעצם הערכים הרוחניים המוחלטים עוד לפני שהם מתלבשים בלבושים חומריים גשמיים. אז דברי תורה זה יסוד העולם, הערכים האלוקיים זה יסוד העולם. כל משהו אחרי זה מתלבש ברבדים חומריים, למשל כמו פירות וכל הסימנים של ראש השנה, זה הביטויים שבאו אחרי זה, זה הפוך על הפוך. זה לא יש לנו ראש של דאג, אז בוא נגיד שנהיה לראש, שנהיה לראש ולא לזנב. לא, זה לא יש לנו רימון, אז בוא נגיד ריבו זכותנו כרימון. הפוך, בעולם הרוחני ריבו זכויותנו. עכשיו הקדוש ברוך הוא מכוח זה ברא רימון, בעולם בשורש הרוחני נהיה לראש. עכשיו מכוח זה הקדוש ברוך הוא ברא ראש של דאג. למה דווקא דאג? נעזוב כרגע. הקדוש ברוך הוא ברא טוב ומתיקות רוחניים, מכוח זה אוכלים תפוח בדבש שתהיה לנו שנה טובה ומתוקה, ולא להפך. זה לא שיש פה תפוח ואז אנחנו מוצאים איזה רמז, יאללה, שתהיה מתיקות. לא, אלא הקדוש ברוך הוא ברא מתיקות אלוהית, עכשיו היא צריכה להתלבש בכלים חומריים. אז הקדוש ברוך הוא ברא תפוח בדבש. רגע, שנייה, בוא, עוד טיפה רגע. חשוב שניפול לנו הסימון כדי הפוך על הפוך. דבראשית הבריאה היה עיקר החיים דברי תורה, כמו שקראנו מקודם ברב צדוק, שיכלו משמנים ושתו ממתקים, וכל אכילה ושתייה בדברי תורה כתוב מדבר. זה מתחיל מהממד הרוחני, זה מתחיל מהממד הפנימי, משם זה מתחיל. דבראשית הבריאה היה עיקר החיים דברי תורה, וכן אפילו האכילה שהוא קיום החיים היה גם כן דברי תורה, שנאמר לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי, שנדרש בזוהר הקדוש, נעמה דאורייתא דבכתב וינה דאורייתא דבעל פה. לחם זה תורה שבכתב, נבין בהמשך אם יישאר זמן, ויין זה תורה שבעל פה. אבל אחרי שאדם הראשון אכל מעץ הדעת, אז במקום להיות שייך לשורש הרוחני, הוא עכשיו נרד ללבוש הגשמי. ואחר הקלקול שהיה על ידי האכילה, שנעשה ערבוב טוב ורע, אז הגיע הקלקול. מה קורה בראש השנה? מכל מקום, כשמגיע היום טוב של ראש השנה, שהוא יום הרת עולם, היום שבו העולם הזה נהיה בהיריון, למאן דאמר רבי עזר ורבי יהושע, שבעצם אין מחלוקת אם בניסן או בתשרי, בתשרי זה ההיריון, זה היסוד, ובניסן זה ההופעה, כך מסביר תוספות, כך מסביר רב צדוק וכו'. אז כשמגיע יום ההיריון, שזה יום הבריאה, שזה יום המקור, שזה יום היסוד, שזה יום השורש, שזה יום של גן עדן, שזה יום של דברי תורה, שזה יום המקורי של אותו ערך רוחני מוחלט, אז כשמגיע, מכל מקום, כשמגיע היום טוב של ראש השנה, שהוא יום הרת עולם, יכולים גם כן לזכות לטעום רק מהטוב של עץ החיים, שהטוב הוא אותו שורש רוחני עוד לפני כל הלבוש הגשמי. כמו ששמעתי מרבנו הקדוש מיסביצה וכו', שאמר שלעתיד יהיה הצירוף הפסוק, מכל עץ הגן אכול תאכל ומעץ הדעת טוב גם כן תאכל, והרע ורע לא תאכל, שרק מהרע של עץ הדעת לא תאכל. דרך אגב, אני רוצה רגע להגיד משהו. כתוב בספרים פנימיים, הרי הקדוש ברוך הוא אמר מכל עץ הגן אכול תאכל. אם כן, מכל עץ הגן זה כולל את הכל, כולל עץ הדעת. אז אחר כך הפסוק אומר ומעץ הדעת טוב הרע לא תאכל. אז יש הרבה הסברים. אז כאן הוא אומר, מכל עץ הגן אכול תאכל, גם מעץ הדעת, רק את הטוב שבו, את הרע לא. אבל יש פירוש אפילו עוד יותר עמוק. שאם אתה אוכל מכל עץ הגן, שהמקור הוא עץ החיים, אז גם כשאתה תאכל מעץ הדעת טוב ורע, מה אתה בעצם אוכל? עץ החיים, את הקודש של זה. ולעובדו בכל לבביך. עץ הדעת טוב יצר טוב, ורע את הצד הטוב שבעצר הרע. זאת המדרגה היותר עליונה. אז הקדוש ברוך הוא, הייתי אומר, ביסוד הציווי לאכול מכל עצי הגן, כל זה כמשל, הוא בעצם אומר לנו, אתם צריכים להגיע למצב שאתם יאכלו משמנים ושתו ממתקים, כי קדוש היום לאדוננו. לא פחות מהמדרגה הזאת. לכן לעתיד לבוא, מכל עץ הגן אכול תאכל ומעץ הדעת טוב. לא כמו שאנחנו מפסקים היום, מכל עץ הגן אכול תאכל פסיק, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי במחוכה ממנו פן תמות. לא. צריך לשים שם פסיק במקום אחר. מכל עץ הגן אכול תאכל ומעץ הדעת טוב, גם כן תאכל, ורע לא תאכל. שרק מהרע של עץ הדעת לא תאכל. ושאז יתברר שישראל מעולם לא אכלו, אלא רק מהטוב שבעץ הדעת. ובראש השנה לפי הכיוון הזה אפשר להגיע למדרגה הזאת. זה השורש של ראש השנה. והיינו דהמכוון היה רק דברי תורה, אור, תורה אור. וכתיב ויאר אלוהים את האור כי טוב, והשמות מכל דבר מורה על שורש החיים שיש בדבר זה, כלומר השמות רימון, רוביה, לוביה, קרא וכו'. וכשאוכלים דבר שנקרא ראש, וזה שורש החיים שלו, מורה לסימן שנעלה ראש. וכן רוביה, שירבו זכויותינו וכדומה, אבל זה לא מתחיל מהרוביה. ותפוח מתוק בדבש שתחדש אלינו שנה טובה ומתוקה. פלא, פלא. מישהי רצה פה לומר משהו? לא. מה? מה המקור של כל הסימנים? הגמרא. מה המקור בגמרא? מה המקור בגמרא? הזוהר. מה המקור בזוהר? הערכים הרוחניים המוחלטים. שעליהם מדובר פה? על זה מדובר. טוב אלוהי נקי טהור צלול. מה? סליחה? רוחני מוחלט, טוב טהור צלול. נקי. ללא כלים, ללא גבולות, ללא עולם הזה. גן עדן לפני החטא, עץ החיים. עץ הדעת טוב. לא עץ הדעת טוב הרע. תראו רגע לגבי השופר, זה מדהים מה שהוא כותב כאן. סוגיה ארוכה, אבל בואו נקרא עוד טיפה. אני חוזר רגע לעמודה הימנית, שורה בערך שמינית מלמטה במקום שבו עצרנו בשלב הראשון, שצריך להכניע את היצרה, ועכשיו הסברנו כבר לפי השלב השני שצריך להמתיק את היצרה. וגם מצוות שופר שבראש השנה. מה זה השופר הזה? אז אפשר להגיד מצד אחד השופר, זה כמו שלמדנו אצל הגננת. שפרו מעשיכם. ולכן כשילדים שומעים שופר, איך הם מגיבים? מפחדים, זה אזעקה. נכון? פתאום אזעקה, אזעקה זה מפחיד. אז השופר מצד אחד הוא מפחיד, למה? כי זה מזכיר לנו את כל הקלקולים, את כל החטאים. מצד שני, אומר רב צדוק, השופר מזכיר לנו את השופר של העתיד לבוא. אז ייתקע בשופר גדול. רגע, אז איזה שופר צריך לכוון? אומר רב צדוק, צריך לכוון לשני השופרות האלה. מצד אחד השופר שצריך להכניע את כל הרע שלנו, את כל הקלקולים. זה בחינת ראש השנה, תענית, דין, חרדה. מצד שני, אותו השופר הגדול, שאז לעתיד לבוא יתברר איך אפילו עץ הדעת טוב, ואפילו עץ הדעת טוב שברא, הוא חלק מאותה הופעה של שופר גדול. תראו רגע את המשפטים האלה. האמת שאנו צריכים פה להאריך, אבל זה מאוד מאוד ארוך ברב צדוק, אז הסתפקתי בזה. וגם מצפת שופר שבראש השנה הוא על התעוררות השופר שלעתיד לבוא. כדאית בפסיק תרבתי דה בראש השנה עתידים להיגאל ממלאך המוות. ורוצה לומר דאז יבואר היצר רע מהעולם. עכשיו איך יבואר? או שאנחנו מנצחים את היצר רע, או יותר עמוק מדי אנחנו ממתיקים את היצר רע. ואז כמו שנאמר ביום ההוא, וזה על ידי השופר הגדול, כמו שנאמר והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובאו עובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים. יש מהלך נפלא פה לרב צדוק מה זה בארץ אשור בארץ מצרים, כי הרי לא כתוב ובאו העובדים מארץ אשור והנידחים מארץ מצרים. כלומר זה לא זה תיאור של הלכות גיאוגרפיה, קיבוץ גלויות מאיפה יבואו הגלויות. חוץ מזה, מה עם אותם היהודים שלא נמצאים בארץ אשור ובארץ מצרים? מה עם אתיופיה? מה עם פולין? מה עם רוסיה? מה עם מרוקו? זה לא כתוב. לכן מדייקים הרבה מהמפרשים, לא כתוב, ובאו העובדים ובאו העובדים ב. זה סוג של עבדה רוחנית, זה סוג של קיקול רוחני, זה לא איזה גלות גיאוגרפית. אז יש בחינת עבוד בארץ אשור, ויש בחינת נידח בארץ מצרים, אבל לא ניכנס לסוגיה בפני עצמה. אבל מה זה אומר ברמה העקרונית, שיתקע ביום ההוא, לעתיד לבוא, יתקע בשופר גדול, וכל אלה שהלכו לאיבוד בתוך שני הממדים האלה, או הנידחים בתוך, כן, אלה שהלכו לאיבוד באשור, ואלה שנדחו במצרים, אפילו הם, ברמות הקלקול הנוראיות האלה, צריך להבין מה הם, היינו שיהיה תיקון הפגם הראשון בשלמות, עד שאפילו הנטמעים בין האומות העולם, ברמה התרבותית, הרוחנית, לא רק ברמה הגיאוגרפית, התעורר בהם פנימיות נקודה שבקדושה, לחזור לשורשם כבראשית הבריאה. לאותו ראש השנה שבו נברא האדם. אומר 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 רב צדוק, וכדאית בירושלמי, כמו שנאמר בירושלמי, קד שמע קל קל שופרה זימנה חדה, מתבעל השטן שהוא היצר הרע. כלומר, כשהשטן שומע את השופר, אז הוא נבעל. זה יצר הרע שהוא נבעל, רגע, הולכים להרוג אותי בעצם, מה קורה פה? אז א' הולכים להרוג אותי, או ב' הולכים לגלות את הצד הקדוש שבי, הטוב שבי. אמר, מתי זימנה למתבלה, כלומר, מגיע הזמן שאני הולך להיבלה, כן, במחאות למות. כלומר, הצד הרע שביצר כבר לא יהיה. כי באמת, בכל ראש השנה נתעורר עניין התיקון של תקיעת השופר גדול. לאלה. כמו שאומרים, הוא בשופר גדול ייתקע ומלאכים יחפזון, מפני שהם מרגישים בזה, שאותו שופר גדול שנמצא גם בראש השנה הזה, כל שנה ושנה. ולכן בא גם המצווה מצידנו, לא רק המלאכים שמרגישים בשופר הגדול הזה, אלא גם אנחנו, לתקוע בשופר, שגם אנחנו נתעורר בזה מצידנו לתיקון הנעל. תראו איזה יופי. ועל זה מרמז הפשוטה לפניה ופשוטה לאחריה, הסוגריים חשובות. איך נקרא יום ראש השנה על פי התורה? יום תרועה, ואם חל בשבת, זיכרון תרועה. כלומר, ביום הזה מה אנחנו? מראים, טו-טו-טו-טו-טו. כן, שברים תרועה, טו-טו-טו-טו-טו-טו. יש מחלוקת מה זה תרועה, שברים תרועה. אז מאיפה בכלל הגיעה התקיעה? טו, תקיעה לפניה, תקיעה לאחריה. דורשת הגמרא, כל תרועה, תקיעה לפניה, תקיעה לה, ותקיעה לאחריה. למה? מה ההבדל בין תקיעה לבין תרועה? אז אני, בשנים הקודמות קצת עסקנו בזה. תרועה זה מלשון רעוע. העולם הזה, חטא אדם הראשון, חטא צדה, הטוב ורע, זה הרעוע של המציאות. תקיעה זה מלשון תקע, תקוע, קביעות, יציבות, ביטחון. אז תקיעה לפניה, תקיעה לאחריה, אני אומר רגע בעל פה. שורש העולם הזה, תקיעה. אדם הראשון בגן לפני החטא. סוף ההיסטוריה של העולם הזה, בו הוא מתקע בשופר גדול, תקיעה. תיקנו את יצרה, או שהשמדנו אותו, או שגילו את הצד הקדוש שבתוכו. באמצע, העולם הזה, 6,000 שנות היסטוריה, תרועה. אז מאיפה מתחילים? מהביטחון החיובי שמשם הכל מתחיל. לאן הולכים? לביטחון החיובי ששם הכל הולך. מה באמצע? תרועה. אבל אין רק תרועה. תמיד תקיעה לפניה, תקיעה לאחריה. יש הבדל בין תשרת, תרת ותשת, כמובן, אבל כרגע לא ניכנס גם לזה. ועל זה מרמז הפשוטה לפניה או פשוטה לאחריה, היינו. מצד השם יתברך שעשה מתחילה את האדם ישר. זהו, התקיעה לפניה. דרך אגב, אני חושב שאפשר גם לצאת מכאן עם משהו מעשי. כשאנחנו שומעים כל שופר, מה צריך לכוון בשמיעת כל שופר? בואו ניקח רגע את הכוונה הזאת לפחות. שומעים תקיעה ראשונה, מה צריך לכוון? ריבונו של עולם, אנחנו מסכימים לגמרי שאתה עשית אותנו ישרים. עשה האלוהים את האדם ישר, בסגולתנו, במהותנו, בתמציותנו. אנחנו אלוקיים, נקיים, תאורים, ישרים. אדם הראשון לפני אחר, סגולת ישראל. שומעים שברים תרועה, נעזוב רגע את החילוק בין שברים לתרועה, זה, יש כאן חילוק. שברים תרועה, ריבונו של עולם, על מה נעשה, למרות שעשה האלוהים את האדם ישר, ביקשנו חשבונות רבים. עיר פרא, אדם יוולד. נפלנו, טעינו, קלקלנו. תקיעה אחרונה, תקיעה גדולה, תקיעה פשוטה, מה צריך לכוון שם? הקדוש ברוך הוא, למרות שאנחנו בתרועה על הפנים, רמת הפרט, רמת הכלל, אנחנו בטוחים שאנחנו נגיע לתקיעה האחרונה. לאותה נקיות, אותו תיקון גדול, שנכניע את היצר רע ונמתק אותו. זה כוונה מינימלית שצריך לכוון בתקיעת שופר. באמת, זה מינימלי. כוונות הרבה יותר מורכבות מזה. ועל זה מרמז הפשוטה לפניה, הפשוטה לאחריה, ולכן חכמים תיקנו על פי פסוקים, על, כמו שהגמרא דורשת, אין דבר כזה, רק תרועה. תמיד תקיעה לפניה, תקיעה לאחריה. יסוד הכל ומטרת הכל, מגמת הכל. בדרך יש את הציבוכים, זה נכון. ועל זה מרמז הפשוטה לפניה, הפשוטה לאחריה. היינו מצד השם יתברך שעשה מתחילת האדם ישר, זהו התקיעה לפניה. ופשוטה לאחריה, התקיעה בסוף, היינו כמו שיהיה לעתיד לבוא, שיחזור הכל לתיקון הראשון. אז מתחילים בתקיעה ומסיימים בתקיעה. אדם אין באת, לאן אתה הולך? באמצע, והתרועה באמצע, הוא התיקון ההווה מצד האדם. אז התקיעה הראשונה זה בריאת האדם על פי הבורא. התקיעה האחרונה זה הופעת האדם על פי הבורא. ובאמצע התרועה זה הפכות החופשיות הלא מתוקנות של האדם. בבקשה.
המטרה
היא לחזור אחרי זה ליצר
הרע, וגם ממנו לקחת את החלק הטוב, למה כתוב שבאחרית הימים בבילה המוות לנצח, למה כאילו ייעלם היצר הרע?
מה זאת אומרת?
שהיצר הרע יתפוגג בביאת המשיח. אז למה, אבל אומרת, הרע אמר שחוי רק את החלק הטוב שלו, שהחלק הטוב...
הצד הרע שביצר הרע כבר לא יהיה.
אה, כלומר, שאלה זה יצר...
דרך אגב, האם אתה מכיר את הגמרא שאומרת במסכת סוכה, פרק חמישי, שגם בהלוויה של היצר הרע בסוף ההיסטוריה, יצטרכו להפריד בין גברים לנשים? רגע, אתה מודע לגמרא הזאת? שנייה, אתה מודע לגמרא הזאת? אז אני מעדכן אותך. כלומר, שגם בהלוויה של היצר הרע, עדיין יהיה יצר הרע. רגע, רגע, קודם כל תתפעל מהקושייה.
שגם בהלוויה של
היצר הרע
תהיה
הפרדה בין נשים לגברים. למה? אין יצר הרע.
אבל
אתה תהיה בהלוויה של היצר הרע. אז כנראה יש איזה צד טוב ביצר הרע, שגם הצד הטוב הזה כנראה יש בו איזה מורכבות. לא, אני אמרתי מורכבות. אבל זה לא הנושא שלנו כרגע. אוקיי, בואו נתקדם עוד טיפה כדי להבין את הכותרת, ובזה נסיים להיום. שנה טובה ומתוקה. יפה. שנה טובה, מישהו מתחיל להבין מה זה שנה טובה לפי כל החשבון שעשינו עכשיו? שנה טובה, מה זה אומר?
שגם מהרע יתקודתו.
זאת אומרת שנחזור לטוב בכל ראש השנה, יש איזה טוב אלוקי מקורי, שהוא לפני אכילת אדם הראשון מעץ הדעת טוב ורע, שאז הוא היה שייך רק לבחינת עץ החיים או לצד הטוב שבעץ הדעת, כמו שראינו מקודם, ואז אומרים שנה טובה, שתזכה לגלות ולחשוף את השורש הטוב שממנו באת, נקרא לזה התקיעה שלפניה, יותר מזה, שגם תזכה להאמין בשנה הזאת, שלמרות כל התרועות בדרך, כל הקלקולים, כל האכילה הזאת של עץ הדעת טוב ורע, בסוף, ביום הוא יתקע בשופר גדול, נחזור לתקן, ובסוף אנחנו נסיים בתקיעה גדולה. אז שנה טובה זה קודם כל דע מאין באת ולאן אתה הולך. שנה טובה. נפלא. שנחשוף את הטוב הזה, שנהיה מודעים לו קודם כל שהוא בסיסנו, הוא מקוריותנו, הוא אנחנו, הוא המהות שלנו באמת, ושנזכה להגיע לשלב ההיסטורי שבו באמת הטוב הזה יתגלה. בפועל. יפה. אז מה זה מתוקה? אוקיי, בואו נראה. רב צדוק גם על זה דרך אגב מדבר כמה מקומות, מה זה השנה טובה ומתוקה על זה. אומר רב צדוק, בראש השנה מנהג לאכול תפוח בדבש, ואומרים יהי רצון שתחדש אלינו שנה טובה ומתוקה. טוב, אז קודם כל מסביר מה זה התחדש. מה זה יהי רצון שתחדש אלינו? אלא תחדש זה תחזור אלא תחדש אלינו את אותה מקוריות, אני קורא. עניין חידוש השנה הוא כמו שדיברנו בשבת הקודש שעבר, נעזוב רגע את המקום, שלכל שבתות וראשי חודשים שבשנה, כל שבת, כל ראש חודש, וראש השנה זה גם ראש חודש וגם ראש השנה, יש לכל אחד קדושה מיוחדת כל שבת וכל חודש לפי בחינתו. כל שבת יש את הבחינה שלה, וכל ראש חודש יש את הבחינה שלו, ובוודאי כל שנה יש את הבחינה שלה. ובהגיע היום טוב של ראש השנה, שהוא בעצם הראש לכל השבתות ולכל החדשים ולכל השנה, ובהגיע היום טוב של ראש השנה, אז נתחדשים מחדש קדושת כל הזמנים על השנה הבאה, אבל מה? להשפיע מחדש התעוררות הקדושה בנפש כבראשית הבריאה, שתחדש עלינו שנה טובה כרגע, הוא מתוקה, תחדש עלינו שנה טובה, כלומר תחזיר השנה הזאת שנזכה להרגיש בשנה הזאת את, 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 את הנקודה הטובה שבראשית הבריאה של כל שבת, כל חודש, כל השנה. זה שתחדש אלינו קודם כל. התעתו לי רגע שיש פה שאלות ולא שמתי לב. מחילה. לירן מקרני שומרון. האם אני יכול להבין על פי השיעור הקודם שלפי מדרגתנו אנו מתחילים במדרגת הצדיק ואז עוברים למדרגת הישר? אותו הדבר אצלנו, מדרגת החרדה בראש השנה קודמת למדרגת השמחה ומדרגת הסימני. כבר מתכוון שהאשכנזים צריכים להתגייר להיות ספרדים. כן. רואי. ערב טוב, כמנהג אני קורא לכם מה כתוב, אני לא מסכים עם מה שכתוב, אבל זה מה שכתוב. ערב טוב הרב, הוא שרח את המילה שליטה, כמנהג הרב בקודש, שרח את המילה שליטה, הרב יקשר את הדברים קצת לזוגיות. תודה, שנה טובה. יש לחץ בגזרה. טוב, אולי זה יתקשר תכף, הרי כל אחד מאיתנו יכול לקשר בצורות כאלה או אחרות. טוב, בואו נתקדם רגע. בואו נתקדם. מה? סליחה. סליחה. המראיין שאל שאלה. זה שהוזמן לראיון, עונה תשובה לפי שיטתו, לא לפי שיטת המראיין. תשובה, זה לא קשור לשיעור. רואי החמוד והמתוק, זה לא קשור, מה אני אעשה? חוץ מזה בינינו, הרי אפשר להוציא מכאן הרבה עקרונות לזוגיות, לא צריך להגיד כל דבר בצורה ברורה. זוגיות, יאללה, בוא נגיד משהו. לא נעים לי מרואי, מה אני אעשה? המרואיה נכנע למראיין. צריך לא ישפר. תקיעה, יסוד ההגעה לדייט, זה הידיעה שבעולם הנשמות אני נשמה אחת. תקיעה, אנחנו באנו מעולם הנשמות. יסוד השאיפה של הדייט הזה, שבסוף נגיע לחשיפת הנשמה האחת, בסוף תגיע כאן חופה ונישואים מאושרים 100 שנה ביחד. בדרך יש דייט, ואולי דייטים ואולי הרבה. יש הרבה תרועות, הרבה דברים לא בדיוק. בסדר רואי, תגיב לנו שזה היה בסדר, נו יאללה. הלאה. בואו נתקדם. אם כן, שנה, שתחדש אלינו שנה, מה זאת אומרת שתחדש אלינו קודם כל? שנגיע לנקודת החידוש שבה אתה חידשת את בריאת העולם, שבראת את העולם כשהכל התחדש, שבאותה נקודת בריאה, אותה נקודת חידוש ראשונית שבה בראת את העולם, הכל היה בדיוק לפי ערכו, לפי תכונתו האלוקית המוחלטת. לכן גם אומר רב צדוק ולכן נקרא יום הזיכרון, כמו שאומרים כי תביא חוק זיכרון לפניך להיפקד כל המעשים, כמו שאומרים בתפילה ובקידוש היום, וכמו שאומרים בתפילה ובקידוש היום, ודברך מלכן עומד וקיים לעד, היינו שהדבר, כנראה בלי היי, שדבר השם שבו נבראו כל הברואים, הוא אמת וקיים לעולם, להתחדש בכל שנה ושנה, וזה קורה בראש השנה. ועל זה אנו מבקשים שתחדש אלינו השנה לטובה, היינו שיתחדש ליבנו בכל העניינים, להתנהג בהם בדרך הטוב, כפי שנברא, כפי שבראת הקב"ה ביסוד הבריאה. להתנהג בהם בדרך הטוב, עץ החיים ועץ הדעת טוב, שהוא כרצון השם יתברך על פי דרך התורה, כמו שנאמר, אמרו צדיק כי טוב. וצדיק נקרא מי ששומר דרכיו ללך בדרך הטוב וישר לפניו יתברך וכו' וכו', ואז באמת הוא מחבר כאן צדיקים להוריו ישרים לשפחה כפי שדיברנו, אבל רגע, יש כאן הערה של מתוקה. אם כן, אדם צריך להתחבר אל הטוב, וצדיק נקרא מי ששומר דרכיו ללך בדרך הטוב וישר לפניו יתברך בדרך התורה, אבל כמו שדיברנו בשיעור שעבר, אבל אין לו עדיין הזדהות עם זה, כלומר, הוא יודע שזה הטוב, אבל הוא לא מרגיש מתיקות. כלומר, הייתי אומר ככה, הטוב הוא אובייקטיבי, אתה כתוב בחוץ תזכה אותנו להתחבר לטוב האובייקטיבי בראש השנה. אבל תן לנו להרגיש באופן סובייקטיבי שהטוב הזה הוא מתוק. לא כל טוב הוא מתוק. תכף נראה יותר עמוק מזה. אם בראש השנה זה בעצם חוזרים לדברי תורה, אז תכף נראה מה זאת המתיקות הזאת. יש כאן דברים נפלאים, תראו, תכף, עוד דקה. אבל בואו רגע נתחבר לשבוע שעבר, כי זה יכול גם להסביר לנו עוד יותר טוב את מה שדיברנו בפעם הקודמת. וצדיק נקרא מי ששומר דרכיו ללך בדרך הטוב, אז הוא פועל טוב, אבל אין לו עדיין הזדהות שלמה עם הדבר. אור זרוע לצדיק, כמו שדיברנו. גם אם אינו מרגיש בעצמו עוד טעם ומתיקות בעסק הקדושה להיות שמח בעבודתו, כי אומרה מגמרה בתענית שהזכרנו פעם שעברה, צדיקים לא רע וישרים לשמחה, כמו שנאמר אור זרוע לצדיק, היינו שכעניין זריעה, שמתחילת הזריעה איננו יודע עוד מה יצמח מזה. אז אם כן, אצל הצדיק יש שייכות לטוב, אבל זה עדיין לא מתוק לו. אבל לישרי לב, שמחה, מתוק לו. מפני שהוא כבר מרגיש טעם ומתיקות בעבודה, עד שנולד מזה, השמחה בליבו. הנה, עכשיו הוא מסביר. וזה עניין כוונת מתוקה, שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה. מה זאת אומרת? שהוא הרגשת הטעם והשמחה בלב. טוב, שתחדש עלינו שנה טובה זה שנחזור לנקודת הראשית. שנה טובה ומתוקה זה שכל מה שדיברנו עד עכשיו נזדהה עם זה לגמרי. זה יהיה אנחנו לגמרי, נהיה ישרים, לא רק צדיקים. ועל רמז זה אוכלים תפוח בדבש. על דרך שאמרו זיכרונה לברכה, הנה עוד מקור לגמרא שהזכרנו אצל הבנות. שאמרו זל שישראל ימשו לתפוח. מה תפוח זה פריו קודם לעליו? אף ישראל הקדימו נעשה לנשמה. מה זאת ההקדמה הזאת שנעשה לנשמה? כי נעשה, פירוש שיעשה בחינת הטוב, בעוד שאין מרגיש עוד הטעם, רק לעשות מה שיצטווה מרצונו יתברך ללכת בדרך התורה. נעשה, זה אני עושה את הטוב. נשמע, זה אני מבין את הטוב, אני שומע את הטוב, אני מרגיש אותו, אני מזדהה איתו. אז אוכלים תפוח בדבש כדי לומר לריבונו של עולם, ריבונו של עולם, כמו שהפרי הזה, התפוח פריו קודם לעליו, נעשה, כך ישראל הקדימו נעשה לנשמע, זאת אומרת, הפרי שהוא בעצם, הייתי אומר, ההתבטלות כלפי שמיה, האובייקטיביות, אני בטל על הטוב הזה, אבל מצד שני, אחרי שיופיע הפרי, מה יופיעו? העלים, אז אני רוצה גם שזה יהיה מתוק. דיברנו על זה בשיעור אחר, אני לא רוצה לפתוח את זה כרגע. אבל ענייננו נעשה ונשמע, נעשה זה הטוב, והנשמע זה המתוק, כי הנשמע הזה זה בעצם השמיעה השכלית, השכנוע, ההזדהות, השייכות וכו'. לכן ונשמע הוא הרגשת הטעם בדברי תורה. על ידי ששומע הוא מבין ונקלט בליבו המתיקות בשמחה ובטוב טעם ודעת, זהו פירושו, זהו פירוש נשמע. וזה עניין רמז התפוח על בחינת הטוב שהוא בחינת נעשה כנל, בחינת ימרות צדיק כי טוב, אז זה התפוח שהוא יותר פרי קודם לעליו זה הנעשה, והדבש, תפוח בדבש, זה יותר רומז למתיקות, יותר מהעלים. הדבש מרמז על מתיקות השמיע, כמו הדבש שהוא מתוק, ככה לשמוע. אז הייתי אומר ככה, התפוח הוא כנגד הנעשה והדבש הוא כנגד הנשמע. ודבש מרמז על מתיקות השמיעה והבנה בטובתם ודעת, ועל ידי זה מרגיש השמחה בליבו על דרך שנאמר מה מתוק מדבש, וכנל הוא להישלב שמחה, וזהו שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה. טוב, זה היה פתיחה של ההקדמה של המבוא להבנת דברי קדושתו ודבריו העמוקים של רב צדוק הכהן מלובלין. רואי מגיב. תודה רבה, אני פשוט אוהב מסורת. נהפך כבר למסורת. שנה טובה ומתוקה, ברוכים תהיו, ברוכות תהיו.